בקיצור, השנים האלה, שנתיים, שלוש, מקסימום חמש שנים הקרובות, זה שנים של צמתים. שקצת מפחיד לומר, אבל יכול להיות יכריעו לחלקכן איך ייראו כל החיים. אוקיי? אז חשבתי להעמיק בסוגיה של עולם הבחירה, והתשתית האמונית של מערכת קבלת ההחלטות. נתחיל להעמיק בסוגיה הזאת ונראה לאן נגיע. לא קל לקבל החלטות. אוקיי? כשאתן מתלבטות אם ללמוד חינוך או חינוך, אז זה ממש קשה להחליט.
למה הרב יש לנו פה מישהי שלומדת לא פחות ולא
יותר חיות שלנו? ועוד אחת עבודה סוציאלית. לפני חמש שנים הייתי רב מחנה בבני עקיבא, והיה לנו צוות של רכזות, אז עשיתי איתם שיחה בהתחלה, כל אחת מה היא עושה, כולם לומדות שנה בחינוך, ואחת הנדסת מחשבים. אז כולנו מחנו לה כפיים, וזה וואו, הנדסת מחשבים. מסתבר שאחרי שנה היא עשתה הסבה לחינוך. לא, זה שמח, שמח, עם ישראל צריך מחנכות טובות, אני אומר, אשתי גם מורה. בכל אופן, אתם הולכות לקבל החלטות, מה ללמוד, עם מי להתחתן, איפה לגור, וזה לא פשוט. בהמשך גם נדבר מה גורם לזה להיות לא פשוט. אז ידוע האמירה שיש לנו בחירה חופשית, ושום דבר לא נכפה עלינו. אנחנו יכולים לבחור כל מה שאנחנו רוצים. טוב, לא בדיוק הכל. נעיין במקור אולי הכי מרכזי ופשוט, תודה רבה, ופשוט שנדבר על בחירה חופשית, זה רמב"ם מאוד מפורסם בהלכות תשובה, נראה לי זה מקור אחד אצלכם, רשות לכל אדם נתונה. אם רצה לעשות מועד דרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה לעשות עצמו מועד דרך רע ולהיות רשע, הרשות בידו. כלומר, אין מין זה של האדם, היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה, העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה מה שחפץ, ואין יש מייקב בידו לעשות הטוב או הרע. אומר הרמב״ם פה, למי שאתם יכולות להעביר דפים, אם יש פה איפשהו, יש פה, רוצות להעביר? צריך להגיד שזה יהיה אצלך? כלומר, אומר הרמב״ם, יש מין אחד בכל האדם, בכל העולם, שיש לו בחירה חופשית והוא יכול להחליט לעשות מה שהוא רוצה. בעולם יש כוכבי לכת, אבנים, עצים, פרחים, חתולים, ג'ירפות ובני אדם. מתוך כל החיים והדומים שבעולם יש רק יצור אחד שיכול להחליט מה הוא רוצה לעשות. החתולה שהייתה פה שבוע שעבר לא בחרה להיות פה. היא לא בחרה להיות פה. היא כנראה הריחה האוכל, אז היא נכנסה לפה, וכאשר התחילה לפחד, לא היה לה שום בחירה אם לצאת או לא לצאת. היא מונעת הכל על פי אינסטינקטים, וגם להרביץ למטאטה, לא היה לה שום בחירה, כי פשוט יש לה אינסטינקט שאומר שאם משהו תוקף אותך, אתה מרביץ לו. כל בעלי החיים וכל החיים כולם, לא בוחרים במה שהם עושים. הם לא מתלבטים, הם לא מתחרטים, הם לא מפשלים. אין שום חתולה לא מושלמת. כל החתולים, כל חתולה מסיימת את המאה ה-20 שלה, עולה לשמיים ואומרים לה, כפיים, היית חתולה מושלמת. מה?
ציפית לישועה.
כן. אז זהו, האמת היא שהיא ציפתה לישועה. כי בכל רגע שהיא חיה, היא מבטאת מבחינה מסוימת את אלוקים. כי הוא זה שנותן לה חיים. והוא זה שטבע בה את הטבע, וכך גם כל אבן וכל פרח, הם לא עושים טעויות, אין להם משברים, אין להם פספוסים, אין להם חרטות, אבל אומר הרמב״ם, הם גם לא בוחרים. אז לנו הכרח נראה כדבר מקטין, כפייה. נכון? אם מחייבים אותנו לעשות משהו ואנחנו לא בחרנו בו מעצמנו, אז זה לא שלנו. זה לא אנחנו. מישהו הכריח אותנו. ואם מישהו בוחר, לדוגמה, שחיין אולימפי שמקבל מדליית זהב על זה שהוא קיצר את השיא העולמי בחצי שנייה, כל העולם מריע לו, כי הוא בחר להתאמץ במשך המון המון שנים, לא להישבר, למרות שהוא הפסיד בתחרויות פעם אחר פעם, להמשיך ולהתאמן, לטפס לאט לאט, ובסופו של דבר להגיע לאן שהוא רוצה. כל העולם מעריך בחירה, ולא הכרח. מישהו שקופים עליו, זה לא דבר מוערך בעינינו. אתם עכשיו נמצאות בשלב, טוב, שנתיים אחרי אולי, סוף המסגרות. מגיל 3 בערך, או 4 חודשים, או 3, נכנסו לתוך מסגרות, שאמרו לנו בדיוק איפה להיות, מתי להיות, ומה לעשות, עד גיל 18. מי שהולך לצבא זה גם כמה שנים אחר כך, ואז יוצאים לחיים ומרגישים קצת ריק. אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אני קם בבוקר, יש משבר כזה של חיילים משוחררים אחרי 3 שנים. הם קמים בבוקר כזה שאחרי השחרור, הם מרגישים ריקים, כי אף אחד לא מכתיב להם מה לעשות. הם לא רגילים לזה. טוב, מה אני אמור לעשות עכשיו? ואומר הרמב״ם, הנקודה הזאת שבה אדם מכריע מה הוא עושה ובא לבחור, זה מה שמייחד אותו משאר הבעלי חיים ומשאר העולם בכלל. אבל יש גם בזה קצת קושי, כי אנחנו לכאורה קצת מנותקים מאלוקים שאנחנו בוחרים. אנחנו לבד. כשבן אדם בוחר, הוא מרגיש שהוא בוחר, אף אחד לא בוחר בשבילו, נכון? אם אני בוחר איזה מקצוע ללמוד, אף אחד לא מכתיב לי. מה זה אומר החיים? לא, זה נכון מה שאת אומרת, אני אפילו קצת מסכים עם זה, אבל מה את אומרת שזה לא בדיוק בחירי? היא לא באמת שלמה, את אומרת. נכון? את בעצם מציגה הנחה נוספת, שהחיים לא רק בחירה, הם גם הכרח. לדוגמה, מה זה הכרח? איפה גדלתי, מי ההורים שלי, איזה כישרונות יש לי, כמה IQ, איזה גובה. מי שהגיע לגובה 1.60 מטר, לא משנה מה יקרה, הוא לא יהיה שחקן כדורסל. לא משנה מה יקרה. מאיפה שלא תתקפי זה, שחקן כדורסל הוא לא יהיה. וכן, מי שנולד עם מנת משכל מסוימת, הוא לא יהיה רופא. מה שהוא לא יעשה, הוא לא יהיה רופא. אוקיי? וכן בענייני חינוך. הרבה מאוד מקבלת ההחלטות שלנו מושפע מאיך חינכו אותנו, איפה גדלנו, איך ההורים שלנו התנהגו אלינו ואיך ההורים שלנו התנהגו אחד לשני. אם יש סיטואציה מולנו, אם נכעס עליה או נתייחס אליה בשלווה, הרבה פעמים זה כמעט לא בחירי. זה דברים שטבועים בנו עמוק עמוק מאז שנולדנו. אולי קצת אחרי. אז את מכוונת לומר, גדלתי בחברה מסוימת, בחינוך מסוים, במסגרות מסוימות, שבנו אצלי תבניות מחשבה, מערכות, סט של ערכים מסוים, שאני תוצר של כל זה. את צודקת. כלומר, החיים בנויים גם מהכרח. יש מדרש מפורסם, ויחן ישראל נגד ההר, אומרים חז"ל, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. הקדוש ברוך הוא שם עלינו את הר סיני, במעמד הר סיני, על הראש, אם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. כלומר, כפייה. וזה לא נשמע כל כך נעים. כלומר, כל עם ישראל, לאורך כל הדורות, מקיים את התורה, כי הקדוש ברוך הוא מאוד חזק, וזה היה מאוד מאוד מפחיד. ואם היינו אומרים לא, אז פשוט ההר היה נופל, וכולנו היינו נמחים תחתיו, ועד היום אבותינו היו קבורים שם מתחת להר, ואומרים חזר לא יותר, גם העולם היה חוזר לטוב עבור. וזה לא נשמע כל כך אצילי, שאנחנו מקיימים את התורה לאורך כל הדורות, כי כפו עלינו פעם. המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל מסביר, באורך, רק נתמצת את זה שנייה אחת, שדווקא הדברים שכפויים עלינו, זה מספר לנו מי אנחנו. באמת. לאדם יש רגשות, זה כפוי עליו, יש לו רגשות. יש לנו אוזניים, כפוי לנו שיהיה לנו אוזניים. יש לנו חוכמה, כפוי לנו שיש לנו חוכמה. זה לא ממעיט מהערך, זה מספר לנו מה המהות שלנו, בלי יכולת לשנות את זה. זה אתה. היום יש בשיח בחברה המודרנית, המערבית, וזה זרנו חדר גם לישראל, של אינדיבידואליזם. מה זה אומר? אתה לא תכתיב לי מי אני. לא בתוך איזה מגזר גדלתי, ואפילו לא לתוך איזה מגדר נולדתי. אני יכול לשנות הכל. כמה שקלים, תקצוב מהמדינה, ואני הופך להיות מאיש לאישה. ובטח חינוך, ובטח דעת, הכל ניתן לשינוי. התורה אומרת לא ככה. המילה הכי מפחידה ביהדות, אני חושב, זה מילה אחת מאוד מאוד קצרה, שכל נפש יהודית ששומעת אותה מזדעזעת. מה היא? מילה אחת, שלוש אותיות. מתחיל בכף, נגמר בתף. קראת. זו מילה מזעזעת. כל מי ששומע קראת מדמיין ראש שקורטים אותו והוא עף ויש מלא דם. אוקיי? והתורה אומרת קראת, יש עבירות שיש עליהם קראת. מה זה קראת בעצם? ותקראת הנפש מהמאה. אז זה לא מילה משונה. קראת זה... טוב, לא נקרא את הסוגיה, באיזה גיל זה, ואיזה גיל זה כבר לא קראת. קראת זה כמו ענף שבאים וקורטים אותו מהעץ. אינדיבידואל. כאילו אוף. אומרים לאדם, אנחנו הופכים אותך לאינדיבידואל. אתה לא קשור להורים שלך, אתה לא קשור למגזר שמנו נולדת, אתה לא קשור לאומה, אתה לא קשור למנהגים, אתה לא קשור למסורת, אתה לבד. אכלת חמץ בפסח, בחרת להיות לבד, קראת. טוב, זה רק נפש. אתה קראת הנפש, זה לא הנשמה, אבל זה לא הנושא שלנו. בסדר? בנשמה יש תמיד חיבור. להיות לבד... מי אמר לא הבנתי? מצוין. אני רוצה לומר שלהיות לבד, כלומר... לא מה שאנחנו? אני לא יודע מה את מכירה, ואנחנו לא ניכנס לשיעור הלכה מה זה קרה, זה גם לא כל כך נעים. אני רק אומר שהמילה קריטה היא בעצם להפוך אותך לבודד. לבד. אני לא תוצר של החברה שממנה באתי. אני יכול לבחור הכל לבד. זה מה שהיום החברה משדרת. החברה המערבית, האירופאית. עם ישראל אומר לא, אתה תוצר של 3,500 שנה של אומה. אתה קצה הקרחון. טוב, אתה גם הופך להיות הקרחון, כי הנכדים שלך היו בזמנם קצה הקרחון. אבל אתה תוצר של כל זה. וזה כל מערכת ההכרחים. אנחנו בשיעור הזה נדבר על הבחירה שבתוך ההכרחים האלה. יש סוגיה ידועה, ידיעה ובחירה, אנחנו לא נעסוק בה עכשיו בהרחבה. יש חז"ל מגדירים את זה בשש מילים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, נכון? שזה קונפליקט, רגע, הכל בידי שמיים או לא הכל בידי שמיים? לא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ובארבע מילים הם מגדירים את זה, הכל צפוי והרשות נתונה. אוקיי? צמצמו את זה. הראשונים והאחרונים צמצמו את זה עוד יותר לשתי מילים, ידיעה ובחירה. זה בעצם הכרח ובחירה. דברים שאנחנו נולדים לתוכם, ואנחנו לא משפיעים עליהם, ואין לנו יכולת לבחור בהם, בהמשך דבר מה איתם, ודברים שאנחנו בוחרים בהם. בואו נסתכל במקור הבא, במערל, מה מתחולל כשאנחנו בוחרים. אנחנו עכשיו נמצאים בצומת. את נמצאת בצומת לאיזה לימודים ללכת. מה מתחולל בנפש כשזה קורה? כשעומדים בצומת של קבלת החלטות וצריך להחליט לכאן או לכאן. אומר המהר"ל, נמצא לך הפרש, כלומר ההבדל, בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים והעליונים. כלומר, האדם, הוא מחדד מה שהרמב"ם אומר, האדם הוא יצור שונה גם מהפרות וגם מהמלאכים. המלאכים והפרות במובן מסוים הם אותו רעיון, הם מושלמים. פשוט הפרות זה לא מריח כל כך טוב, והמלאכים זה נראה עם כנפיים, אבל בגדול זה אותו דבר. הם לא בוכים, הם לא מתלבטים, הם לא טועים. כי העליונים שלמותם בפועל, ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. והתחתונים, זולת האדם, גם כן אינם יציאה אל הפועל. כי מה שנבראו עליו, אין להם השתנות. אם אתה לוקח פרה, אתה יכול לדעת מראש בדיוק איך החיים שלה ייראו. בדיוק. אם אתה לוקח ילד קטן, שעכשיו משחק בגולות, לבן שלי נכנס עכשיו ג'וק של גולות, אז כל היום בבית, כל הבית גולות, ויש גולות קטנות וגדולות ובינוניות וענקיות והחלפות וזה. הוא עכשיו משחק גולות. איך הוא מדבר עם החבר שהוא משחק? מה, איך הוא מגיב כשהוא מפסיד במשחק? איך הוא שומר עליהם? איך הוא מתייחס לאחותו בת שנה וחצי שלוקחת לו אותם? כל הדברים האלה, אנחנו לא יכולים ללמוד מזה בדיוק מה יהיה איתו. אלא, מה הכוחות החיים שתמונים בו, איך הוא מוציא אותם לפועל, והם יכולים לצאת בהרבה נתיבים. יכול להיות שמזה הוא יהיה רופא, מזה הוא יהיה רב, מזה הוא יהיה מחת. בהחלט דברי טיפול. אנחנו בדיוק בשאלה הזאת, מה יהיה עם הילד הקטן שאיך שההורים שלו התייחסו אליו, אוקיי? כלומר, בעזרת השם, בתקופה הקרובה, כולכם תהפכו להיות אמהות. אז זאת אומרת, אני מדבר אליכם, אוקיי? לא להורים שלכם, אליכם. אז אנחנו נדבר על זה ממש בהמשך, מה היחס בין החבילה שאיתה נולדתי, או שלתוכה חינכו אותי, ואיפה אני נמצא. ואלה גם השלכות על חינוך ילדים. אך האדם הוא שונה מכל היצורים. הוא בכוח ויוצא אל הפועל. מה מתחולל כאשר אני בוחר? יש פה אירוע. איך קוראים לאירוע הזה? יציאה מהכוח אל הפועל. לעצם הבחירה. עוד לא שאלנו מה בחרתי. בחרתי טוב או בחרתי רע? לא. זה לא הדיון כרגע. הרבה פעמים זה גם לא בין טוב לרע. לימודי סיעוד או לימודי חינוך, זה לא טוב ורע, זה טוב וטוב. עצם הנקודה שאנחנו נמצאים בה וצריכים לקבל החלטה, אומר המהר"ל, שם קומת האדם שלנו יוצאת אל הפועל. כי אנחנו אלה שיכולים לבחור. יש לנו התלבטות. ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו, שהוא מיוחד בו אדם מכל. אדם, א' ד' מ'. מה זה אדם? נקרא אדם שהוא עפר מן האדמה. אנחנו בעצם אדמה, נכון? כל אחד מאיתנו זה מטען של כוחות חיים ופרויקטים וחלומות ומעשים שאנחנו נושאים את זה בצורה גנוזה. וכל מה שאנחנו עושים בחיים זה בעצם עוד פרי שיוצא אל הפועל. כי היינו יכולים גם לא לעשות אותו. היינו יכולים לבחור אחרת. ולכך שלמות האדם נקרא בשם פרי. כדכתיב, אמרו צדיקי טוב, כפרי מעלליהם יאכלו. התוצאה של מה שאנחנו עושים היא לא תגמול. היא פרי. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לא ניכנס לסוגיית כיבוד הורים, אבל אפשר להבין את זה שהשם נותן פרס. אתה מכבד הורים, את מתנהגת יפה לאמא שלך, ולמרות שהיא ממש מעצבנת, שהיא כל פעם שואלת, מתי את חוזרת הביתה, ומה יהיה עם קורונה וזה, אולי תחזרי בכל זאת, ואת בכל זאת מתנהגת אליה יפה, אומר השם, אני מפרגן לך אריכות ימים. טוב, מה הקשר? זה כמו צ'ק? אומר הנביא ישעיהו, לא, זה לא כמו צ'ק, זה פרי. זה מבטא את מי שאת. אתה יוצר מציאות. כמו אם אני מכניס את היד לאש, בצד הלא טוב של זה, והיד שלי נשרפת, זה עונש? זה לא עונש, זה תוצאה ממילאית. זה מה שקורה כשמכניסים את היד לאש. אתה מבין, יש חוקי טבע, וכאשר אתה מכניס את היד לאש, היא נשרפת. וכאשר אתה עושה מצווה, אז יש לזה שכר. איזה שכר? שכר בדיוק למה שעשית. זה כמו שלהיות רופא, זה לא פרס למי שלמד לימודי רפואה, זה פשוט התוצאה. זה הפרי. כל צומת שאנחנו נמצאים בחיים ואנחנו מחליטים, והאמת היא שכל דקה היא צומת. דוגמה, צומת ממש קשה שאתם עומדים בה עכשיו, זה אם להקשיב בשיעור או לא, אוקיי? זה החלטה. להקשיב בשיעור או לא להקשיב בשיעור. למרות שהנפש שלכם אומרת, אל תקשיבי, זה שיעור משעמם, אתם הולכות להקשיב, אולי כי אתם חושבות שזה חשוב. אומר המהר"ל, שם האדם יוצא אל הפועל. בדיוק בנקודה הזאת שהוא מחליט, הוא יכול להחליט אחרת. עוד לא דיברנו על מה החלטנו. ולמה אנחנו רוצים לבחור בכלל. אז יש בערך בגיל שנתיים, ילד מגיע לשלב שהוא מתחיל לומר את המילה לבד. הוא מתחיל להעיף את אמא שלו, אני לבד. סנדלים, אני לבד. וכל בוקר הסנדלים הפוכות. לא משנה מה תגיד לו, תמיד הסנדלים הפוכות. ותמיד החולצה מלמטה והמכנסיים מלמעלה, אבל הוא לבד. אני רוצה להגיד לו, חמודי, יש לך אותי, מה? למה אתה מתנתק ממני? וזה קשה לי, אמא. נכון? הילד שכבר לא צריך אותי. אמא שמפסיקה להעניק, שגומלת את דם מהנקה, קצת קשה לה. פתאום הוא לא צריך אותה. הוא לא קרוב, הוא לא תלוי. הוא רוצה להגיד לו, תהיה עוד קצת. אנחנו כאילו מתנתקים מאלוקים שאנחנו בורחים. כמו שהנחש אמר לאדם וחווה, ויתם כאלוהים. תהיו בוס, מה אתם, מה, רוצים להיות שכיר? רוצים, כל מה שהשם אומר לכם זה בדיוק מה שתעשו? תקבלו החלטות לבד. אז יכול להיות באמת עולם הבחירה קצת עלול לנתק אותנו מאלוקים. אז למה ילד רוצה לבחור לבד? מגיל שנתיים? כי הוא רוצה להתנתק מההורים שלו? אז למה? יש לכם רעיון? במילים אחרות, הוא רוצה להידמות להם. הוא רוצה להידמות להם. הוא רואה שהם עושים לבד. הוא רוצה גם להיות אבא. הוא רוצה גם להיות גדול, נכון? אני גדול. הוא יודע שמי שגדול בוחר בעצמו. מחליט בעצמו, עושה בעצמו, מייצר בעצמו. אז תפסיקו להגיד לי מה לעשות כל היום. אז עד לפני שנולדו לי ילדים הייתי בטוח שגיל ההתבגרות זה משהו כמו 13. מסתבר שזה משהו כמו 3, 4, משהו כזה. שהם באמת לא רוצים להקשיב. הם לא רוצים לעשות מה שאתה מתכנן להם. למה? כי הם בועטים בך. טוב, בגיל 15 הם באמת בועטים. או פיזית או נפשית, אבל הם בועטים. אבל לפני זה הם רוצים, אני רוצה להיות כמוך. אז שאדם בוחר, עכשיו אף אחד מכן לא ברשות הוריה, בכל זאת אנחנו רוצים לבחור, אנחנו כבר לבד. יוצא מזה שאנחנו גם רוצים להידמות למישהו שאנחנו בוחרים. בנקודה שבה אנחנו מקבלים החלטה, אנחנו רוצים להידמות למישהו. ולמרות שזה קשה. טעויות, טעויות בחיים, נכון? גילית את הסוף אבל. אז זה מה שהרב בן היה אומר פה, שלבחור זה להידמות לאלוקים. כמו שילד אומר אני לבד, כי הוא רוצה להידמות לאבא שלו. אז אבא, תבין, תן לו לעשות. אמא, תביני, תני לו רגע לעשות. זה ייקח לך עוד 5 דקות בבוקר, כמו שזה מעצבן וצריך להגיע לעבודה. אבל הוא גדל מזה, הוא רוצה להיות כמוך. אז תראו מה הרב אומר, וזו תשובה למה שאת שואלת. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. השלמות האמיתית היא להידמות לשם יתברך כפי האפשרות בחוק הנברא. מה זה שלמות אנושית? להיות אלוקי. להיות כמו אלוקים. דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם. והנה אמיתת השלמות היא החופש הגמור. מה זה החופש הגמור? אין לאדם חופש גמור, כן? אף פעם אין לאדם חופש גמור, וככל שהשנים עוברות הוא גם מבין את זה. יש תקופה מאוד קצרה, אולי אתם נמצאות בה עכשיו, שיש איזושהי תחושה של חופש, כי המחויבויות הן יחסית קטנות, יחסית. אין בעל, אין ילדים, אולי גם אין עבודה כל כך. יחסית אפשר לחוש את החופש במובן הכי הכי פשוט שלו. אבל רוב החיים, אדם יש לו המון מחויבויות, המון. עבודה, ילדים, פרנסה, מה את אומרת? נכון. היה זרם בפילוסופיה שאני לא זוכר איך קוראים לו, לא זוכר מה, שאמרו שהכל רוחני, לגמרי. אז אחד מגדולי הפילוסופים, אולי קאנט, אמר להם, אז אני מבין שאתם לא צריכים לאכול ארוחת צהריים. אז בואו נראה מה יקרה שלא תאכלו שבוע. את צודקת, אנחנו משועבדים לגוף. אבל בכל אופן, בגלל שזה טבעי לנו וזה יום יומי, אנחנו לא מרגיש שזה משעבד אותנו. זה טבעי לנו. וזה חלק מההכרחים. גם לנשום אנחנו לא בוחרים. אומר הרב, מה זה להיות שלם? להיות חופשי. מה זה להיות חופשי? לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לא לעשות, ובכל זאת אני עושה. או יש לי שתי אפשרויות, אני בוחר באחת מהן. שהוא ראה ליכולת הגמורה. כי גם זה שיש איזה דבר מכריח, אין כאן שלמות החופש והיכולת. אנחנו רוצים להיות משוחררים מכל עול. להיות יכולים כל. יש האדם מתייה כזאת בנפש. ואומר פה הרב, זה בעצם מה שהוא רוצה, להיות דומה לאלוקים. מה שהמהר"ל אמר לנו מקודם, שהאדם הוציא את עצמו לפועל, בעצם יש לאדם כל הזמן, כל החיים, רצון להשתלם. אני בטוח שדיברו איתכם על המילה השתלמות, כי אתם פה בתוכנית אלול, ובאלול מדברים הרבה על השתלמות ועל תשובה ועל התקדמות. אנחנו לא נאריך בזה. על כן, המעלה יותר גדולה היא באדם יראת השם, אני מדלג, מפני שהיא תכלית המעלה, היא צריכה להיות מוטבעת בתכלית השלמות. על כן היא מחוברת לחופש הגמור. על כן הונחה לבחירה הגמורה. כל דבר שקשור בבחירה, מורה על חופש גמור שיש לנו, מורה על זה שאנחנו אלוקים. זה משמעות עולם קבלת ההחלטות. כאשר האדם עומד ובא בפני קבלת החלטה מסוימת בחיים, הוא צריך לומר לעצמו, א', עצם האירוע הזה, עוד לפני, אני עונה לך עוד לפני, מה שאני אבחר, בסוגריים, לצערנו, יכול להיות שיהיו בחירות לא טובות, יכול להיות שיהיו טעויות, יכול להיות שנשלם מחירים על זה, עוד לפני מה אני בוחר, שזה מה שאת שואלת, האם אני בוחר. אומר הרמב״ם, אומר המהר"ל, וכל אחד מוסיף פה קומה, עצם זה שאני בוחר, כבר פה התחולל האירוע של אני אלוקי. אני מבטא בחיי את מדרגת מה שהרב כותב פה, החופש הגמור. יותר מזה הרב אומר במקום אחר, שעיקר צלם אלוקים של האדם זה הבחירה החופשית. יש מחלוקת מעניין בראשונים מה זה צלם אלוקים. האם זה השכל שלו? האם זה כל כוחות הנפש? אומר פה הרב, זה בחירה חופשית. זה עיקר צלם אלוקים שבאדם. זאת אומרת, להיות חופשי זה לבחור, לבחור זה להיות אלוקי. עכשיו קצת יותר מובן למה זה קשה. למה אנחנו אפילו בורחים מזה. לפני שבועיים התקשר אליי תלמיד, שהוא עכשיו בקורס טייס. היה בקורס טייס יותר נכון, הוא ממש התלבט אם הוא רוצה להמשיך בקורס טייס. למה לא מתאים לו, אולי חיר זה יותר טוב וזה. אגב, אין הרבה טייסים, בסדר, אתם לא יכולים לבנות כזה שבטוח מי שתתחתנו איתו יהיה טייס. זה ממש ממש קצת, גם בתוך קורס טייס כמעט אף אחד לא דתי, אז אין הרבה, בסדר? שריון זה הרבה יותר טוב. אז הוא התלבט אם ללכת וזה, ואולי זה מתאים לו, אולי זה לא מתאים לו, ואז הוא התקשר אליי כולו מאושר, הוא נפל. איפה אותו? הוא מבסוט. מה? יפה מאוד. או במילים אחרות, כמה נוח שמישהו מחליט בשבילנו. החליטו בשבילו, גם ככה התלבט. איזה יופי. את מתראיינת לאיזה מקום עבודה, או לאיזה מקום שירות לאומי, בטח עשיתם את זה כולכן. מתראיינת לאיזה מקום, ואת מתלבטת מאוד, האם זה מתאים לך? ואז מתקשרים, תשמעי, את לא מתאימה לנו. למה? לא יודע. ואת שמחה בזה. למה? מישהו החליט בשבילי.
אני יכול להיות שהוא במקביל
את
התחיל
עבודה
שלו,
עצה ומספיק, ואז
הוא
מספיק את המשלון. זה יכול להיות.
היא גם יכולה
להיות
העצות
עליה. למה? אם
אמרו לי לא, אז
כנראה הייתה נטייה לזה. כן, שואלים אותך. אם היה לי שתי פתקים, זה היה אחד כתוב כן, אחד לא. מה היא שמחה? נכון? אבל זה מעיד על קושי שיש לנו לקבל החלטות. אנחנו הרבה מאוד פעמים מכירות דבר כזה שאת צריכה להחליט משהו, אתם צריכות להחליט משהו, ואז מתייעצות עם נגיד 35 חברות. משהו כמו 35. אוקיי? תשאלת לה, שמי יקר וגר וגר, אומרת לך משהו. תשאלת לה, יקר וגר וגר, אומרת לה פשוט הפוך. 35, ואז כואב בראש והולכים לישון. אבל למה התייעץ כל כך הרבה? כי זה קשה להחליט לבד. כי לבחור זה להיות אלוקי, ולהיות אלוקי זה קשה, מה נעשה? זה קשה. עולם החופש הגמור זה העולם שמבטא את היכולת שלנו לבחור. אנחנו שייכים בו, עצם זה שאנחנו יש לנו יכולת לבחור, זה מעיד על זה שאנחנו שייכים לעולם החופש הגמור. במילים אחרות, עצם זה שיש לכל אחד מאיתנו יכולת לבחור, זה מעיד על אמון של אלוקים בנו, בזה שאנחנו יכולים לבחור. אחרת לא היינו יכולים לבחור. ולכן קשה לבחור. למה קשה לבחור? אז כמה סיבות? סתם, סיבות נגלות, נכון? דבר ראשון, מפחיד לטעות. נכון? מפחיד לטעות. כי מה יהיה אם אני אקבל החלטה שהיא לא נכונה בשבילי? דבר שני, כשהולכים לנהר, כשנוסעים בצפון לירדן, וצריך לשחות שם. לאיזה כיוון יותר קל לשחות? לכיוון הזרם, כי כמעט לא עושים כלום. זה גם הרבה יותר כיף. נכון? כי אפשר לשכב על מזרון ולהירדם ולהתעורר קילומטר וחצי משם אחרי 5 דקות. זה הרבה יותר כיף. להיות כבשה, להיות מובל בתוך חדר, זה הרבה יותר נוח. כי לא צריך לעשות פעולות, והראש לא צריך לחשוב, וכוחות הנפש לא צריכות להיות, לא צריכים להיות יצירתיים. קל להיות כבשה מאשר רואה. ועוד משהו שגם מעיד על אלוקות שיש בנו, קשה להיות חלקי. אנחנו רוצים הכל. הכל. להיות גם מורה וגם מורה וגם מורה וגם מורה. סתם, כל אחד רוצה גם להיות מהנדס וגם להיות תלמיד חכם. וכל בחורה רוצה גם דוס וגם עוצמתי. וגם שיהיה לו המון כסף וגם שהוא כל היום ילמד תורה. בנות זה לא עובד. למי שיש המון כסף, הוא לא יכול ללמוד הרבה תורה. זה לוקח זמן לעשות כסף. אמן ואמן. גם מי שלומד תורה חצי שעה ביום, זה אדיר, אדיר. אנחנו רוצים להיות, באמת אנחנו רוצים להיות הכל. זה לא ציני. כל אחד מאיתנו רוצה להיות הכל. ולכן שמעתי פעם זה, ואני חושב שזה יפה, שלשאול ילד קטן, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, זה לחנוק אותו. מה הוא באמת רוצה להיות? הכל. הוא רק לא יודע להגיד לך את זה. כי הוא אומר, טוב, אם הוא שאל אותי מה אני רוצה להיות, אז התשובה צריכה להיות אחת, קונקרטית. ספרית, ציירת, גננת, כבאי, שוטר, חייל. אוקיי? צמצמת אותו. הרגת אותו. הוא עכשיו כרגע בשלב שהוא רוצה להיות הכל. וזה נכון. כי אנחנו, אם נקשיב לעצמנו כל החיים, אנחנו רוצים להיות הכל. ולבחור במשהו, זה להגיד לעצמי, אני עכשיו נוטש משהו. אני משאיר חלק בצד. ואנחנו לא אוהבים לעשות את זה. כי באמת יש בנו נשמה שמשתוקקת לאינסוף. אז איך בכל זאת בוחרים? טוב, זה קשה, אתם לא תקבלו תשובה פה איך בוחרים. כש... לא יודע. כשמעיין הבת שלי מתלבטת בסופר בין ארטיקח בטעם מלון לטעם אבטיח, מתלבטת שעה, אני אומר, על אמא לא התלבטתי כל כך הרבה, קחי משהו. תאומה, שעה, אם. היא באמת היא רוצה את שניהם. ושתהיה בתוך ארטיק אחד משולב שהייתה מרגישה גם את זה וגם את זה. אז בסדר, נגיד שלהתלבט על איזה גלידה לקחת, זה לא כזה קשה. אבל עם מי להתחתן? ואיפה לגור? זה שאלות שמשנות את כל החיים. כל שנייה בחיים. איך היא תיראה? עם מי היא תהיה? איזה ילדים יהיו? איך הם יראו? איך... כל שנייה, מעכשיו עד 120, תצבע בצבע של מה שאני בוחרת עכשיו. בזה. הכל. מה? כן, לא באנו לעשות עבודה קלה היום. אז אפשר לומר שהבחירות לנו לא כאלה חשובות, כי הן לא כאלה משפיעות, כי עצם זה שאני בן אדם זה העיקר, ועצם זה שאני נושם זה העיקר, ומה אני אבחור? בסדר. הבחירות זה קצת פחות חשוב, אבל זה לא נכון, מה נעשה? זה לא נכון, כי נגיד את זה בשפה אחרת, בחירות יוצרות הכרחים. אוקיי? בחירה יוצרת הכרח. ממזר, שמעתם על זה? מה המסכן הזה עשה? מה המסכן הזה עשה? הוא לא יכול להתחתן. אני ארגיע אתכם, הוא לא יכול להתחתן עם גיורת ועוד יותר, אבל בגדול הוא לא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה. מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום, מסכן. הוא נולד להורים טיפשים, שבשביל שנייה אחת של שטות הרסו לילד שלהם את החיים. אפשר לקרוא לזה הילד שלהם?
אבל אתה יכול להגיד את זה על כל דבר, אתה יכול להגיד גם על ילד שאבא שלו
עלתה איזה
משהו
והתברכו
אותו
לכלב, מה הוא השם שאבא שלו עלתה כלב? נכון, הוא לא השם. אנחנו לא באים לדבר פה על השמה, גם המזר לא השם. עכשיו בוא נדבר על ההורים שלו. ההורים שלו, הבחירה שלהם, יצרו בדור הבא הכרח. לפעמים אנחנו עושים בחירות, אני מעמיק את הקושי, כן? לפעמים אנחנו עושים בחירות, והבחירות האלה יוצרות הכרחים. בחירות טובות יוצרים הכרחים טובים.
מה הכוונה?
בני זוג שמדברים בעדינות ובאהבה אחד לשני, הילדים שלהם, כשהם יהיו בני 20 וירצו להתחתן והם יתחתנו, הם אוטומטית ידברו בעדינות לבן הזוג שלהם. כי זה מה שהם ספגו בבית, לא כי לימדו אותם את זה. ככה הם מגיבים לכל סיטואציה, ולהפך. מה את אומרת? את בעצם אומרת, לצבוע את זה בשחור לבן, כאילו זה בחירה או הכרח, זה לא נכון. אני מסכים.
אבל אני יכולה לצאת משהו יותר חשוב, שאתה בחרת ללמוד עכשיו, אוקיי, אז הוא מוכרח להגיע לצלם, לא להחזור שעות, אז הוא מוכרח להחזור את המבחנים, כאילו,
בגלל שמחה. יש מישהי פה.
אבל הרבנים שכאילו, הדברים שהם יכולים, כאילו, שהם לא שחור ולבן.
את צודקת, אנחנו ניגע בזה, אני מקווה שאנחנו נספיק. אם לא תישארו בשאלה, זה טוב להיכנס לשנה חדשה בשאלות, זה מניע אותנו להתקדם. יש פה מישהי עם פלאפון עליה? יפה. אם עכשיו, הוא על רטט? אם עכשיו הוא ירטוט, אתה תקשיב לשיעור או לא? מחקרים. אין סיכוי שבשנייה שהוא ירטוט, אתה תקשיב. אוקיי? ובשביל להמשיך להקשיב, אחרי שאת יודעת שקיבלת וואטסאפ, אני ארגיע אותך, כנראה זה מה-14 קבוצות שאף פעם לא כתוב שם שום דבר חשוב. המוקדי חשיבה ותשומת הלב והמוח אוטומטית מופנים למה שקורה בטלפון. אוקיי? כלומר, כשמישהי הולכת לפגישה עם בחור נחמד שהולך עם נעלי ספורט, והיא נכנסת עם טלפון בכיס, היא בחרה להיכנס עם טלפון. היא יכלה להשאיר אותו באוטו. היא יכלה לחבוט אותו לגמרי. היא בחרה לשים טלפון. זה בחירה. אוקיי? 10 דקות אחר כך, באמצע הפגישה, כשהטלפון יצלצל או ירטוט, זה כבר כמעט הכרח שהדעת מוסתת לטלפון. כלומר, האם זה הכרח גמור? לא. אפשר להגיד, לעשות ככה ולהמשיך בפגישה, זה יהיה הרבה יותר קשה. האם כל הדברים האלה הם באמת הכרח? לא. אבל האם הם יוצרים מערכת שמאוד מאוד מורכב לצאת ממנה? כן. הרב פה בעין היה אומר בצד הטוב של זה. אז אנחנו הבאנו דוגמאות קצת כואבות מהחיים, עכשיו דוגמאות טובות. בסדר? שתצאו בשמחה. יסוד זכות אבות, השמור לבנים. מה זה זכות אבות? אנחנו כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כמו שאתם בטח ראיתם, ביקרתם אותם בשבוע האחרון. ומפני שהאבות מטביעים מידותיהם הטובות בטבע בלב בניהם. כלומר, אבא ואמא שעושים הרבה עבודת המידות על עצמם, והם בוחרים לחיות חיים של מידות טובות ומוסר, משפיעים בטבע על הילדים שלהם. אנחנו עכשיו עוד מעט אולי נדבר על אברהם, יצחק ויעקב, אבל זה נכון לכל אחד. ואפילו שרו בפועל הבנים מדרך הישרה, כן, עם כאלה צדיקים שני ההורים, ופתאום הבן שלהם, יש לי שכנים כאלה שבאמת הם צדיקים, אין לי מילה אחת כך, אמר עליהם, הם אנשי מידות, הם צדיקים טובים, ועכשיו הבן שלהם מגיע לגיל 16, וזה קרה אולי תוך חודש, אין לו, לא רואים עליו שהוא דתי, וגם לא מתנהג ככה, תוך חודש. באמת, הלב שלהם קרוע, אני בטוח בזה. והם עדיין מכבדים אותו ונעים אצלם בבית. אומר הרב, להורים האלה אתם יכולים להיות רגועים, במובן מסוים. למה? כי אפילו שרו בפועל הבנים מדרך הישרה, מכל מקום, כשהיה כוח הטוב של האבות גדול מאוד, פועל כוח ירושת אבות, שלעולם אי אפשר שיהיה קלקול הבנים גדול כל כך, עד שאי אפשר שירפא. אברהם, יצחק ויעקב נבחרו בחירה אלוקית, המהר"ל מעריך על זה בספר נצח ישראל, אבל איך הם חוו את זה, הם בחרו בזה. לאברהם היה אחים, הוא הם הרן ונחור שלא בחרו בדרך השם. וליצחק היה אח שקראו לו ישמעאל, וליעקב היה אח שקראו לו עשיו, והאחים שלהם התחנכו באותם בתים, ובחרו אחרת. והרמח"ל בדרך השם, הוא אמר מאוד פנימי, הוא אומר שהם באמת שינו את העולם בבחירות שלהם. בחשבון זה בחירה אלוקית, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם על ידי נשמות שהוא מטביע פה. אבל זה שאברהם יצחק ויעקב מסרו את הנפש על אלוקים, נוצרה אומה כזאת, שמהדור של יעקב והלאה כבר אין לנו בחירה בזה. אומר הרמב״ם, לא משנה מה בן אדם יעשה, כמה חטאים, על כל דבר יחטוף עונש. יגיד, אני לא רוצה, אני לא דתי, אני לא יהודי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אומר הרמב״ם, בסדר, על כל דבר תמשיך לחטוף עונש. מה זה אומר בעצם? אתה נשאר קדוש, לא משנה מה תעשה. אתה נשאר בן. אף על פי שחטאו בנים. כמה שלא תרצה להתרחק, אתה נשאר בן. של אביך שבשמיים. יש דברים שאי אפשר להתכחש אליהם, ויש דברים שאי אפשר לפגום בהם, מרוב שהם חזקים. בחירות טובות בונות דברים שבסופו של דבר נקנים בנפש, גם אצלנו, וגם הרבה בדור הבא. ואני מדלג כמה שורות, וכל שיגדל יותר הרושם על נפש האבות, מתכונות המידות הטובות, ככל שאנחנו נבנה את עצמנו יותר, כה תעמיק פעולתם בטבע הבנים. עכשיו, יש לנו באמת דברים שהם מוכרחים לגמרי. מוכרחים לגמרי, בן אדם שיש לו איזה בעיה רפואית לא עלינו, טוב ועוד הרבה, גם דברים טובים וגם דברים גרועים, שאנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו כבר אין לנו בחירה במה. נקודה כזאת שאתה לא יודע מה לעשות, אתה שם. דוגמה, אם קראתם את הספר של נתן שרנסקי, לא יררה, הוא מתאר חיים של כמה שנים בכלא הרוסי. אין שום בחירה בכלא הרוסי. שום דבר. וכל הספר מסביר מה זה בחירה. רואה, זה חירות, חופש, לא זוכר, דרתי לפני איזה 20 שנה. כל הספר זה מה שהוא עושה. הבן אדם היה במשך שנים ארוכות בכלא הרוסי בלי שום דבר, והוא כל הזמן בחר. כל הזמן בחר. עוד פעם אנחנו נמצאים בסיטואציות שאין לנו בחירה אם להיות בהם או לא. השאלה איך נעבור אותה. איך? כל אחד מכם תתחתן. ויכול להיות שלחלק מכם, הבעל שלכם, אולי לחלקכם, לא יהיה מלאך. לא יהיה מלאך. כמעט מלאך, אבל לא מלאך. וגם הוא יהיה מלאך, אתם גם מלאכיות, אבל יש דברים שאתם שונים פשוט. אוקיי? זהו, כמו כל בני אדם, כל אחד שונה קצת מחברו. וזה יוצר דברים של נקודות קטנות של חוסר התאמה. חיכוכים, ברורים. אפשר להגיד, טוב, אז נתעצבן. טוב, אז נתבאס. טוב, אז זה מה שיש. ואני חושב שהחידוש הגדול של הרמב״ם ושל של עם ישראל, שתמיד אפשר לבחור. תמיד אפשר לבחור. גם אם לא בוחרים מה, בוחרים איך. כלומר, לשמוח בזה, לחייך לזה, לאהוב את זה, למנף את זה. אין כמעט חיסרון שהוא לא מוגדר כיתרון, ולהפך. דוגמה, יש פה ישיבה, ישיבה טובה בחברון, וזה חיסרון מאוד גדול, כי זה מסוכן, זורקים פה אבנים, כבר לא, אבל נגיד באינטיפאדה. הורים פחדו לשלוח את הילדים, נכון? אבל עצם זה שהוא מסוכן, לדוגמה, אז הגעס כספים של הישיבה הולך לחול, ואומר, אנחנו נמצאים שם במקומכם, אז לפחות את הכסף שלכם תשימו. זה מסוכן. תהיו שותפים במקום הכי מסוכן בארץ. וכל אחד שגר בקרוון בשנים הראשונות, יכול להסתכל על זה בתור בסה, יכול להסתכל על זה בתור שליחות. יכול להתבחן, ויכול לפעול. גם בנקודות שאנחנו לא בוחרים, שכמו שאמרנו, אין כל כך הרבה כאלה. ראיתי סרטון ששלחו לפני איזה שנה, על נער בן 20 בבית הנשיא, מתאר את החיים שלו, גדל באיזה ערת פיתוח, או משהו, החיים שלו היו ארוסים מההתחלה. אמא שלו מסוממת, אבא שלו עבריין, כלום, גדל בלי הורים כמעט שום דבר, הגיע עד גיל 12, כבר עשה את כל העבירות בחוק, בכל ה... הוא אמר, הוא הגיע להכל. סמים קשים, סחר בסמים, שיתוף פעולה בהריגה, שוד, הכל. הכל. עד שהוא נפגש עם איזה איש חינוך בגיל 14-15, איזה מוסד, הילד הזה קיבל מצטיין אלוף פיקוד בסיירת, בגבעתי, והוא סיפר על זה. והוא אמר שהיה שלב מסוים בחיים שלו, שהוא אמר, אני עכשיו מחליט אם החיים שלי יראו כמו החיים של ההורים שלי, ואיך אני אגמור עוד שנה, שנתיים כבר בכלא, יכול להיות הרבה שנים, או שאני לוקח את עצמי בידיים, ועם הרבה הרבה בחירות, בוחר להיות גדול. הילד הזה לא יודע לקרוא. הוא בגיל 20, הוא לא יודע לקרוא. הוא נעה מעל פה. הוא סיפר, אני לא יודע לקרוא, אני לא יכולתי להכין משהו כתוב. לא לימדו אותו בבית ספר אף פעם. הוא לקח את מה שיש לו ובחר. היה לו הרבה יותר קשה לבחור. כי היה לו חתיכת חבילה. אבל גם הוא בחר. וזה התחיל לא עם בחירות של מה. בהתחלה לא היה לו אמצעים לעשות שום דבר. איך הוא התקדם? לאן הוא התקדם? קודם כל הוא בחר איך להסתכל. איך להתבונן למה שיש לו. ממש, ממש מאוחר. בואו רק נסתכל על באורות התורה. איך אפשר לבחור עם כזאת אחריות מוטלת על כתפינו של חינוך ילדים, של החיים שלנו, של העתיד שלנו, עם מי להתחתן? אני אפקיד אתכם קצת. להתחתן זה לעשות בחירה הכי גורלית כמו שאמרנו בחיים, ואתם כמעט לא תכירו את הבעלים שלכם לעתיד לפני החתונה. הוא יהיה חמוד ונחמד ומגניב וזה זה, ומצחיק אולי, אבל אתם לא תכירו אותו באמת, כי אי אפשר להכיר בן אדם, בטח לא בהתחייבות כזאת של מערכת יחסים כל כך מורכבת לאורך כל החיים בכמה פגישות, אי אפשר. המציאות מוכיחה שגם במגזרים, שזה כרגע 99.999% מהעולם, שחיים ביחד לפני החתונה, לא מתגרשים פחות, החיים שלהם לא יותר מאושרים, בגלל שקורטים ברית זה כבר עניין אחרי לגמרי. איך אפשר להחליט דבר כזה? זה בחירה שאין לך שום כלי לבחון אותה. איך אפשר להחליט לאיזה מדרשה ללכת? מה, כי חברה סיפרה לך? כי הלכת וראית שהבנות שם לבושות יפה? כאילו, איזה אינדיקציה יש בכלל? כלום. כי מה? מה זה אמון? אז יש הנחת יסוד שמלמד אותנו הרב, וזה מושתת על פסוקים בתנ"ך ועל מדרשי חז"ל, שזה הנחת יסוד של כל עולם קבלת ההחלטות. זו פסקה מאוד מפורסמת, אבל בוא ננסה להעיר אותה באור אחר על פי מה שאמרנו. האדם הישר צריך להאמין בחייו, וזה לא פשוט להאמין בחיינו. לקפוץ למים זה לא פשוט, לקבל החלטה זה לא פשוט, כי אפשר לטעות. אז איך עושים את זה? יש הרבה מאוד דברים, אולי את הדברים העיקריים בחיים, אנחנו לא בוחרים מתוך טבלה של יתרונות וחסרונות. בטח שלא בן זוג, וגם לא את שאר הדברים בחיים. זה לא טבלה של יתרונות וחסרונות. מה זה? איך בוחרים? בינת הלב, בשפה לועזית אינטואיציה. אינטואיציה נגיד. זה הבירורים וזה, צריך לעשות בירורים לפני. מאיפה מגיע האומץ לפעול על פי אינטואיציה? למה מה? לכן אומר הרב, התחלנו משם, עצם זה שאנחנו יכולים לבחור, זה עדות לאמון שיש אלוקים בנו, בבחירות שלנו. זה גם ביכולת שלנו לטעות, אבל בבחירות שלנו. האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו. אגב, לבנים קשה לקבל את המשפט הזה, כי בנים לא סומכים על ההרגשות שלהם. כי לבנים יש מערכת ערכים ויש שכל, וכל מה שהוא לא שם הוא חולשה. מה שבא לי זה בדרך כלל חולשה. אצל בנות זה לא ככה. הרב אומר שאצל כולם הנחת היסוד היא שאנחנו רוצים להאמין בחיינו. לא תמיד אפשר. לא תמיד אנחנו יודעים מה נכון. אז הרגשותיו הולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו. אני מדלג, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. האם לא צריך להתייעץ? ברור שצריך להתייעץ. בשביל זה יש אנשים חכמים, בשביל זה יש הורים, בשביל זה יש רבניות. צריך להתייעץ. בשביל זה יש תורה. התורה מאירה לנו את הדרך של איך אני אמור לקבל החלטה ומה היא. לא כתוב בתורה אם אני צריך ללמוד רפואה או הנדסה, נכון? אבל התורה זה לא רק התורה, מסורת ישראל והחינוך שיינקנו כל אחד מהבית שלו, שמוטמעים בנו, נתנה לנו ארגז של חוויות, הרגשות, כלים, שדרכו מערכת מוסרית, שדרכו אנחנו בסוף מקבלים את ההחלטה. והרב אומר, ברור שיש אמת שצריך להקשיב לה. וככל שאדם, נגיד חוזר בתשובה, שואל את הרב שלו כל דבר. הוא באמת לא יודע. אבל אומר הרב, בהתחלה זה ישאל אותו כל דבר כי אתה לא יודע. אבל כל הזמן תדע שאתה שואל אותו, ואתה מאמן את השריר הזה, אנחנו מאמנים את השריר של האמון בעצמנו. ככל שילד יותר קטן, הוא צריך שיכווינו אותו יותר. ככל שנערה יותר צעירה, היא צריכה להתייעץ יותר. אבל ככל שהחיים הולכים ומתקדמים, אנחנו גם מתייעצים פחות. מתייעצים בצמתים מאוד מאוד מרכזיות, או במקרים מאוד חריגים מיוחדים, אבל את כל ההחלטות בחיים, בשלבים יותר בוגרים, מקבלים לבד. זה מתוך שהתורה נר לרגלו, מתוך שבשלב יותר צעיר התייעצנו. אבל כבר עכשיו, כשאנחנו מתייעצים, כל הזמן צריך לשלוח ידיים החוצה, כל הזמן צריך לחשוב שאנחנו בונים את האמון שלנו בעצמנו. כי אלוקים מאמין בנו. יש ציבור מאוד מאוד גדול, טהור, קדוש וחשוב בעם ישראל, קוראים לו חסידים. אוקיי? מאות אלפי אנשים. באמת אין מה לומר עליהם. הם לא מנסים לבחור לבד. באמת זה ציבור מדהים. אבל גם האנשים הכי חכמים שם מעידים על עצמם, דיברתי עם כמה, שברגע שאתה פותח את הדלת של האדמו"ר ונכנס לחדר, אתה משאיר את השכל בחוץ. כלומר, אני שואל אותו שאלות, ומבחינת מה שהוא ענה לי, אין לזה שום השלכה על הפעם הבאה. אני לא מנסה לבנות את עצמי בכלל, איך אני, על פי מה שהוא אמר, לומד מזה, שפעם הבאה אולי אני אוכל להכריע לבד. יכול להיות שאני לא ארגיש שאני יכול, אני לא אכריע לבד. זה הכוונה, הניסיון לבנות את עצמנו. אנחנו, מתוך הקשבה לתורה, אנחנו לא, הקשבה לתורה יכולה להצטער בתור, אנחנו אפסים, ברוך השם שיש תורה שאומרת לנו מה לעשות. הרב אומר לא. התורה אומרת לנו מה לעשות, אבל היא בונה אותנו, שאנחנו נלך ונאמין בעצמנו. אני שאלתי הרבה פוסקים, הרבה שאלות הלכתיות, גם פוסקים מאוד זקנים, ולפעמים הרב אומר לך, אתה שואל הרב נמנצה, רב אושר וייס, שואל אותו משהו, אומר ככה וככה. ואז אתה אומר, אפשר לשאול איפה זה כתוב? מה הוא אומר? פה. אוקיי? הוא לא יודע מקור. או זה שאלה שלא נשאלה אף פעם. אז אין לזה מקור. אבל כל האישיות שלו וכל מערכת החוויות שלו והשכל שלו תבולה בתוך התורה, אז הוא מאמין באינטואיציה שלו. הוא אומר את זה בטוח. אז רב צעיר בן 20 לא יגיד את זה. אין רבנים בני 20. רב צעיר בן 30 לא יגיד את זה. הוא צריך לבדוק. כי הוא לא בטוח 100%. אמא צעירה מתייעצת הרבה יותר מאמא לחמישה ילדים. בדברים השגרתיים, בהתחלה לומדים, אבל למה לומדים? לומדים כדי לבנות בעצמנו את האמון שאנחנו יכולים לבחור. עכשיו אנחנו עולים קומה, אנחנו עולים קומה, ממש שתי שורות לפני הסוף, קל וחומר העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלבת בחייו ובנטיותיו. עם ישראל צריך להאמין בעצמו, באינטואיציה של העם, ברצונות של העם, בהרגשות של העם. זו סוגיה מאוד רחבה שלא ניגע בה עכשיו, לא כל ההרגשות של העם כשהן מגיעות מתוך שטויות הן דווקא נכונות, אבל באופן כללי יש לעם אינטואיציה. ואנחנו חייבים לסיים, אז רק נגיד את השורה אחת מתוך המקור האחרון, שכאשר אנחנו בוחרים בחירה, כך אומר הרמח"ל בדרך השם, זה כתוב, אתה יכול לקרוא אחר כך, כאשר אנחנו בוחרים בחירה, עצם הנקודה שבה אנחנו מחליטים ולוקחים אחריות על מה שאנחנו עושים, אומר רמח"ל, היא מקדמת את העולם כולו. ככה רמח"ל אומר. ברגע שאדם מניע את עצמו לעשות משהו לבחירתו, הוא מניע את העולם כולו. הוא מניע את כל גלגלי האנושות וכל גלגלי החי והדומם. כל העולם נהיה טוב יותר. למה? כי כל העולם, האדם, האנושות, החי, הצומח, הדומם, הגלקסיות, המלאכים, זה מערכת אחת. ואתה מניע קצה אחד של החבל, כל החבל זז. אז אדם שבוחר מקדם את כל העולם. עצם זה שהוא בוחר. עצם זה שהוא מאמין בעצמו. אז אתם בעזרת השם הולכות לשנה חדשה ולחיים טובים ומבורכים שמלאים בהחלטות, וקשה לבחור וקשה להחליט, וזו אחריות גדולה. וכל פעם, הלוואי שכל פעם שאנחנו נעמוד בפני החלטה, אנחנו נגיד לעצמנו, עצם זה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום שאנחנו צריכות לבחור, זה מעיד לזה שהוא שם, מסתכל לנו מאחורה ואומר קדימה. תבחרי, תבחרי. אתה על זה, בשביל זה שמתי אותך פה. עם הרבה אחריות והרבה שיקול דעת, וכשצריך להתייעץ, להתייעץ. אבל בעצם שאנחנו בוחרים, אנחנו אומרים, אני בן אדם. במילים אחרות, אני אלוקי. ותחילת שנה חדשה זה תמיד זמן להחלטות טובות בעזרת השם, ולבחירות טובות, ולבשורות טובות לעם ישראל ולעולם כולו. בשנה טובה ומתוקה.